יום יום שני, שבת קודש, פרשת תולדות. איזה יופי של פרשה שמתאימה לעניין שלנו. תולדות, זה התולדות של הבני זוג שעומדים לחיות כמו שצריך, אז התולדות שלהם הם מעשים טובים קודם כל. מעשים שצדיקים, תולדות שצדיקים, חז"ל אומרים, מעשים מאוד טובים. אז היום אנחנו נלמד איך להיות טובים, ונלמד על חמישה צעדים לנישואים מאושרים, השלב השלישי. אנחנו דיברנו על השלב הראשון, בשלב הראשון דיברנו להיות חברים אוהבים, השלב השני להיות צוות, השלב השלישי זה להיות אנשים שבונים את חייהם. החיים שלנו הם חיים שמהרגע שאדם נולד הם כמו שעון חול, הולכים ואוזלים. מעשה המשנה אומרת במסכת אבות, הילודים למות והמתים לאחיות. מעשה זה סתירה מיני ובי. הילודים לחיות, רק עכשיו נולדו. והמתים למות. כלומר, הולכים להם. המשנה אומרת לא. זה עולם שקר. זה לא המציאות האמיתית. הילודים למות. כי מהרגע שהאדם נולד, יש לו תאריך שנקבע על ידי הקדוש ברוך הוא להסתלקותו מן העולם, וכל רגע הוא הולך אליו. כלומר, הוא הולך לחיים זמניים, שכל רגע שחלף, הוא לא חוזר יותר. ומה זאת המתים? חוזרים בגלגול, אז הם הולכים לחיות. כלומר, מת שנפטר, חוזר לפה בגלגול אחר, אז הוא למעשה הולך לחיות. אם לא בגלגול, אז בתחיית המתים הוא יחיה. אבל זה החיים. החיים הם למעשה רצף של שניות, חלקיקי שניות, שניות, דקות ושעות, יממות, ימים, שבועות, חודשים ושנים, שכל אחד ואחד מהם, מכל מה שאמרנו, יש להם משמעות, יש להם חשיבות. והשאלה אם האדם, באופן פרטי, ובני זוג, וציבור, ואומה, יודעים לממש את הזמן הזה באופן שהוא מביא תועלת. כי לבזבז זמן זה לא בעיה. כל אחד יודע איך עושים את זה. אנחנו יכולים לקחת דוגמה, אדם יושב, קורא עיתון, בשבע, כן, או יתד נאמן, תלוי. עיתונים אחרים זה קצת בעיה. אבל קורא עיתון, יושב עליו בערך שעה, קורא את הכתבות, קורא את מה שקורה שם, ואחר כך מישהו שואל אותו, תגיד לי, מה היה כתוב בעיתון? ומעשה אדם בקושי מסוגל להגיד מה היה כתוב בעיתון. ובטח ובטח לא לעבור ולדגדג במילים שם. הוא ישלוף פה, חלק הוא זוכר, חלק הוא לא זוכר. נשאלת שאלה מאוד רצינית. אם הקדשת את זה שעה או שעה וחצי, לקראת העיתון, ונברת בו ועיינת בו, ובסופו של דבר נשארת בלי כלום, אז בזבזת שעה וחצי או שעה. פשוט בזבזת אותה לשום תכלית, לכלום. זאת אומרת שהאדם חייב להבין שהזמן שבידו הוא זמן מוגבל, וככל שהוא יעשה בחייו, בזמן שבידיו, דברים שבונים את חייו, דברים שמקדמים את חייו, אז ממילא הוא נקרא אדם. אם לא, הוא די דומה לכל בעל חי שמסתובב על כדור הארץ, שאוכל, ישן, טוב לו בחייו, עד שבא סכין השחיטה, או זה בעל חיים טורף וגומר את הסיפור. כלומר, זה תכליתו. לאכול, לשתות, להמשיך את זרעו וזהו, ונגמר. אבל בני האדם הם לא כך. לכן בני האדם חייבים להיות כאלה שבונים את החיים שלהם. לכן נעבור אלינו. בני זוג שמבקשים לשמור על יציבות של מערכת נישואים, צריכים לחלוק זה עם זו את המטרות והערכים המשמעותיים ביותר. כך זה יודעים, שבזמן השידוך או ההיכרות לפני החלטת האירוסין והנישואין יש נטייה לדבר על המון המון דברים, לחטט רגליים במרחבי המדינה, ואלה שכבר עייפים מלחטט רגליהם מחטטים את עצמם מבית קפה לפיצרייה ופיצרייה לאיזה מסעדה ומחלים את ממונם, ובמקרה הטוב שניהם משלמים, במקרה הפחות טוב צד אחד משלם. אבל בכל מקרה, מדברים על כל מיני דברים. ובדרך כלל גם מדברים על דברים שאני יודעתי, אין להם מקום. אתן כמה דוגמאות. מה אתה אומר? איך נראה לך הבית שאתה רוצה לבנות? שאלה ידועה. או איזה חינוך אתה רוצה לתת לילדים? שאלה לכאורה מאוד רצינית. אבל בואו נענה את זה בצורה מאוד רצינית. איזה בית אני רוצה לבנות? אני לא רוצה לבנות, אני רוצה לקנות. בכלל לא רוצה לבנות בית. אני לא בנאי, אני לא קבלן, לא יודע איך עושים את זה. איזה חינוך אני אתן לילדים? תלוי, זה בן, בת, לא יודע. אני לא יודע מה יהיה איתי, אני לא יודע לאן נגיע. איך אני יכול עכשיו לתת דעה עכשיו ברורה לאיזה חינוך אני רוצה לתת? אולי עם הזמן אני אתקדם ואני אקפיד יותר, אז אני אחפש משהו שיותר מקפיד. אם אני אשאר במצב שלי הנוכחי, אז אני אתן חינוך כזה שמתאים לעכשיו, אולי את תתקדמי, לא יודע. שאלות שבאמת נשארות באוויר, כי כל אמירה שתהיה באותו רגע, היא סתם אמירה, בלי יסוד. כשאדם לא יכול להיות על עכשיו, בלי שהוא מודע למה שיהיה בהמשך, הוא יכול להיות על הרגע הזה. אז לא בניתי כלום, דמיינתי. זה מותר לדמיין, אבל צריך לברור עד איפה. לכן, כשמסתיים ירח הדבש, ונגמרות כל חגיגות החתונה, בסוף סוף גמרנו לפתוח את המתנה האחרונה, וראינו את הסרט 3 פעמים, ועברנו על כל התמונות 30 פעם, מגיעים סוף סוף אל המציאות האמיתית. זהו, נגמר. מתחילים לחיות. כשכל האורחים נפרדים מכם והולכים הביתה, מה קורה? בני הזוג נותרים לבד בבית החדש שבו הם נמצאים, שלפתע צפה ועולה שאלה. מה בעצם אנחנו מתכוונים לעשות יחד במשך 50, 60, 70 שנה הקרובות? זאת שאלה. עכשיו אנחנו ביחד. זו מציאות. מהרגע הזה ל-70 שנה. כן, היום מתחתנים צעירים. ל-70 שנה הבאות. מה אנחנו הולכים לעשות ביחד? האם אנחנו התחתנו כדי שיהיה מי שיכין לי ארוחת ערב, צהריים, בוקר? האם התחתנתי כדי שיהיה לי בעל שיביא לי קניות או יתלה כביסה? זה לא צריך היום דווקא להתחתן בשביל זה. אפשר לקחת עוזרת בית, אפשר לקחת פיליפינית, זה עולה. לפעמים זה קצת עולה יותר זאת מחתונה. צריך לראות, אפשר לקחת איזה בת שירות שמחפשת קצת הכנסה. לא כזה נורא. בלי להתחתן. הרי לא בשביל זה התחתנו. אבל מה אנחנו הולכים לעשות יחד? כלומר, בני אדם זקוקים למשמעות בחייהם. ממש כפי שהם זקוקים למזון ומשקה וחום וביגוד קל בקיץ וטיול פעם בזמן. זה צורך קיומי. זוגות נשואים חייבים לחלוק ביניהם משהו משמעותי כדי שיצליחו ליצור קשר זוגי עמוק ומחייב. לגדל את הילדים, רבותיי, זו טעות לחשוב שזו מטרה. זו טעות. כי אם אדם חושב שהוא התחתן על מנת להביא ילדים לעולם ולגדל אותם, ואין בינו לבין אשתו לא אהבה ולא רעות ולא עבודת צוות, שהילדים יגדלו וילכו לדרכם, הזוג ייפרד. כי נגמרה הסיבה. זהו. אני מכיר עכשיו זוג שאני מטפל בהם, ככה בטיפול זוגי, שהוא עכשיו הכריז הכרזה. אני עם אשתי בגלל הילדים. זהו. יותר מזה, אין לי איתה כלום. הכרזה יפה. אז אמרתי לו, אם אתה בגלל הילדים, אז לא צריך אותך. אפשר להביא שמרטף. אפשר, מי שיטפל בהם. כי בפועל אתה גם לא מטפל בהם. אתה הכל על האמא. אתה הולך לעבודה, חוזר מאוחר, וזהו. גם בילדים אתה לא משקיע, אז גם האמירה הזו היא לא טובה. זו אמירה כזו של להגיד, אני לא רוצה את אשתי, רק בגלל שיש לי ילדים, אז אני אהיה איתה. אז רגע, ואיפה אשתך פה? אוויר? לא קיימת? זה אי אפשר להמשיך לחיות כך. זאת אומרת שאמירה כזו היא לא תופסת. אין בה שום משמעות. לכן בני זוג צריכים לקבוע דבר משמעותי. יש איזו בדיחה מפורסמת.
פוגעת בילדים.
מה?
פוגעת בילדים גם.
כן, זה בוודאי, זה בוודאי. כי הם רואים מה קורה בין האבא לאמא. בוודאי, זוגות כאלה שלא מוכנים לוותר בקטע הזה ונשארים עם המחשבה ביעדים, הם נפרדים, הם לא...
הם מפילה עליהם עול שהם לא אמורים לשאת בו. כן. הם הדבק בין
הבדל. נכון, נכון. לא רק זה. אנחנו מכירים גם זוג שהיה פה, אתם לא יודעים אם אתם מכירים את זה, לפני הרבה שנים. גרו במקומנו. וכשהילדים קטנו, הם התגרשו. כלומר, הם רצו להתגרש לפני, בגלל העניין, תראה, הילדים קטנים וכו' וכו', מה יהיה וכו', חיכו. אבל זה היה כמו איזה מין מחלה סופנית, ידעו בדיוק מתי זה ייגמר. אבל החיים ביניהם לא היו חיים כבר. כל אחד חי לו בנפרד, זה לא צורה. לא צורה של חיים. יש לי בדיחה מפורסמת, שבקלות אפשר לשבת במסעדה, ולגלות מי זה זוג נשוי ומי זה בשידוך. איך? פשוט. רק בזוגות נשואים אין שום שיחה. שבים, אוכלים? לא. זוגות בשידוך, מדברים, יש שיחה שוטפת, זורמת. זה זוגות נשואים, יושבים, מעבירים פה שעה, טוב, תביא את הסלט, זה, זה. בוא ברוכת ערב בבית, רק יותר יקר. זה הכל. עכשיו, למה זה? משום שאין להם פשוטו כמשמעו על מה לדבר. על מה הם ידברו? על העבודה? כבר שאמרנו אתמול. לא צריכים לצאת למסעדה בשביל זה. מה משהו משמעותי שאפשר לדבר עליו? אין. אז מה יש להם לדבר? שום דבר. ותעשו בדיקה, תראו. זוגות נשואים שבאים לבד, בלי הילדים שמעסיקים אותם. ערב כזה שבא ומזמין את אשתו למסעדה, אחרי דקות, אוכלים, אין להם מה לדבר. אסון. מחקר שנערך לפני איזה 15 שנים, אני זוכר, ניסה להגדיר האם קיים קשר בין סוגי חוויות משותפות שבני הזוג חולקים ביניהם, לבין שיעור הגירושים. רצו לראות. משפחות, זוגות שחילקו חוויות, לבין זוגות שהתגרשו, ורצו לראות האם שם היה חלוקת רגשות, חוויות. הממצאים האלו שגם, סליחה, כי בני זוג, שהיו להם מטרות וערכים משותפים, כמעט ולא התגרשו. אלא במקרים מאוד קיצוניים. פשוט לא התגרשו. אז אם ככה, צריך להגדיר איזה כותרת. אני קורא לזה הקו המתרוקן. מה פירוש הקו המתרוקן? אנחנו חיים בחברה מודרנית. וכמה שבני זוג מסוגלים לחלוק ביניהם משהו משמעותי, בדרך כלל זה הקמה משותפת של תא משפחתי. ככה זה העולם המודרני. ההוויה של הבאת ילדים לעולם וטיפול בהם, זה באמת חוויה משמעותית בין בני זוג. היא לא רק משמעותית, היא גם יקרה, היא גם מעייפת, אבל היא משמעותית. אבל בואו ננסה לחשוב על מטרות אחרות. בנוסף לגידול ילדים שניתן לשאוף אליהם, מה שאמרנו, הכן המתרוקן, זה מה שאמרנו מקודם. ברגע שילדים גדלו, והגוזלים פרחו מן הכן, אחד מבני הזוג פורח מהכן יחד איתם. מדוע? הסיבה היא שבגללה כל כך היה רצון להיות ביחד, זה היה הילדים. זו הייתה המטרה. וכשאני מימשתי את המטרה, אני יכול ללכת. זהו. מכאן אנחנו רואים ש... בגלל החשיבות של מטרה מובהקת, אנחנו צריכים לנסות ולבחור מטרה משמעותית, אחת, שתיים, ויותר, שיחברו בינינו. וכל בית ובית בונה לו את המטרות הערכיות, המשמעותיות, בינו לבין אשתו, אישה ובעלה, שעל זה הם צועדים בכל החיים. כל החיים. לכן, הצורך לבסס את מערכת הנישואין על יסוד משמעותי עמוק, זה כבר מצאנו בגן עדן. כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה את האדם וחווה, אז לא רק נאמר להם פרו ורבו ומילאו את הארץ. לא, כי זה טבעי, רצון טבעי. לגדל ילדים, לא? חוויה. אלא הקדוש ברוך הוא מוסיף ומצווה עליהם ומילאו את הארץ וכבשוה. מה פירוש חבשוע? זה תפעל ותעשה וכך אחריות. תפוס אחריות, כבש את השטח, תפוס עליו אחריות. אתה לא יכול להזניח אותו. ויותר מזה, שיא אחריות, שהקדוש ברוך הוא אומר להם בגן עדן, לעובדה ולשומרה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצווה לאדם וחווה לפעול יחד. למטרה נשגבת, שזה נטילת אחריות על כל העולם. הם היו הזוג הראשון. קחו אחריות על כל העולם. תראו לעצמכם איזו מטרה משותפת נעלה זה עשוי להיות. כאשר זוג מקבל על עצמו לקחת אחריות על העולם הפרטי שלהם, זה הם והילדים ובני הילדים והנינים, זה עולם. אבל לקחת אחריות ולהגיד, זה מה שמוביל אותנו. אז הנכדים והנכדות, זה לא רק הכיף והפוצי מוצי, אלא גם לדאוג לראות שהם גדלים ישר, שהם גדלים בסדר, שהם מדברים כמו שצריך, שהם מנומסים כמו שצריך, שיש להם דרך ארץ, למרות שיש להם הורים. אבל ההורים עושים את זה בכוח ההורות שלהם. סבא וסבתא עושים את זה בכוח האהבה שלהם. ואנחנו יודעים שבדרך כלל הנכדים וההורים והסבא וסבתא תמיד יש להם קשר טוב, יותר מאשר ילד עם ההורה. אתם מכירים את הדבר הזה? מכירים, עוזר לכם הנכדים גדולים. אבל בדרך כלל הנכדים מחוברים יותר לסבא וסבתא בקשר חם, ופחות אל ההורים שלהם. פעם מישהו הסביר את זה בלשון הבדיחות, זה פשוט. כי גם לנכדים וגם לסבא וסבתא יש אויב אחד משותף. הנכדים זה ההורים, ומקודם הבנים היו בנים. אז בוודאי שמתחברים. אבל מצד האמת, הסבא וסבתא הם הרבה יותר חמים, הרבה יותר קרובים, כי הם באים מצד האהבה והדאגה העתידית וראייה אחרת, קצת חינוך אחר. של החיבוק, של האהבה, של המסירות, של החיוך, עם כל מה שלא יהיה. תמיד אצלם יותר טוב. יותר מזה, אנחנו יודעים שבדרך כלל הורים מתלוננים, שאצל הסבא וסבתא, מה שאסור אצלי בבית, אצל סבתא מותר. יש לי בעיה, פעם אמרה לי אישה, אני בא עם הילדים שלי לאמא שלי, אני בבעיה. אני לא מרשה להם לאכול דבר מסוים, סבא, אמא שלי נותנת להם לאכול. והילדים מתבלבלים. אז אני מה, אני עכשיו נגיד לאמא שלי מה לעשות? אמרתי לה לא, הילדים לא מתבלבלים. הילדים פשוט לא מתבלבלים. הם יודעים שזה בבית לא, וזה סבתא, כן? מי שמבלבל אותם זה את. את מנסה לחנך את אמא שלך. מה הם לומדים? שלא צריך לשמוע בכל אמא. כי אם סבתא אומרת כן, ואת אומרת לא, נכון? אז זה חינוך. מה הם למדו? שאת, הבת, לא שומעת לאמא. וכשאת, הם יגדלו, היא לא תשמע בקולך. כי את תראית לה שלא צריך לשמוע בקול אמא. תעזבי, הם יודעים טוב מאוד את הגבולות. אצל אבא ואמא אסור לקפוץ על הספה, ואצל סבתא מותר, כי איזה כיף לסבתא. הם לא יקפצו אצלך בבית. תניחי. כלומר, הקטע הוא שתראה איזה משהו משותף אצל ההורים, מתוך ראייה עתידית, הרבה יותר קדימה, משמעותי. שזה עולם שלם שיש אצלם, שמתחיל מהם. לכן, רעיון מוכר שמבוסס על מילים איש ואישה, אנחנו מכירים אותו היטב. מעבירים את הרעיון הזה באופן מאוד חזק. ואנחנו יודעים שאיש ואישה זכו, שכינה ביניהם. תוריד את האות יוד מאיש, ותוריד את ההם מאישה, שזה השם של הקדוש ברוך הוא, מרמז לשכינה, ויש אש ואש, ויש פה שריפה ענקית. כי אין משהו משותף שיאחד אותם. כלומר, אם לא יהיו לבני הזוג מטרות משותפות, ערכיות, משמעותיות, ממילא התשוקות שלהם, הרצונות שלהם, עלולות להרוס ולחלות זה את זו. כי כל אחד יש לו רצון משלו, אין משהו משותף. כשיש משהו משותף, הוא תמיד, גם בעיתות משבר, הוא יאחד. כי זה משותף. לכן, אנחנו עכשיו ניתן כלים ועצות מעשיים, על מנת שנוכל ללמוד איך להוסיף תוכן ומשמעות לחיי הנישואים שלנו. השאלה החשובה ביותר, לעניות דעתי, שאדם יכול אי פעם לשאול את עצמו, זאת שאלה יסודית, מהותית בחיי האדם, בשביל מה אני חי? שאלה. או, מהו הדבר הטוב ביותר שאני מסוגל להשיג בעולם הזה? שאדם שישאל את עצמו. התורה, היהדות סוברת, שבכל אחד קיימת שאיפה בסיסית להיות אדם טוב. אין אדם שמטבעו רוצה להיות רע. אין אחד כזה. גם הרשע לא נולד רשע. אלא בדרך הוא סופח אליו ספיחים ומתקלקל. אבל הוא רוצה להיות טוב. זה כיסוד. אם כן, מאוד הגיוני שננסה לבדוק מהו הדבר הטוב ביותר שאנחנו רוצים לשאוף לשם. וכיצד אנחנו מתכוונים להשיג. כבר משהו משמעותי. יותר מזה, כבני זוג, צריכים לשאול אחד את השני, האם יש לנו מטרה משותפת בחיים, חוץ מלגדל ילדים? כי לעניות דעתי הרבה מאוד זוגות לא עוסקים בזה, כי הם זורמים, הם מגדלים את הילדים, זהו. לא מנסים לברר אם יש משהו באמת משותף, חוץ מהגידול ילדים. מה, להזדקן יחד? שמה, שתוכלי לשים לי את הכדורים בפה ואני אתן לך את הסירופ? מה הרעיון? שמה אנחנו יחד? כלומר, זוגות צריכים לשאול את עצמם, לדוגמה, מעורבות, כיצד אנחנו יכולים לעזור בקהילה, או כמה אנחנו מאמינים בעומק הלב. בוא נעבוד, נראה, האמונה שלנו, שנינו כבני זוג, בבורא, בתורה, ביהדות, נעבוד על זה יחד. או האם קיימת איזו תופעה חברתית שלילית, שאנחנו נמצאים לידה, רואים אותה, ואנחנו מוכנים לקחת אחריות על עצמנו לשנות אותה. למעשה, לאחר בדיקה מעמיקה, אני בטוח שיהיו אצלכם הרבה הרבה רעיונות, כל אחד באופן אישי. ואז רואים מה מחובר לשני הצדדים, ועל זה זה הופך להיות מטרה משותפת. אז יש משהו ביחד לעבוד. אני ראיתי, לא מזמן, נהניתי מאוד לראות את זה, הייתי בירושלים, ראיתי זוג זקנים, אני מעריך שהם מעל גיל 80, ברחוב, ברחוב הרב ציודה שם, עולים בעלייה, עלייה קשה, במבוגרים, והם עולים, שניהם עם מקלות, ככה צועדים להם באיתם, באמצע היום, שמש, חם, ואני עצרתי את ההליכה שלי, רציתי לראות מה קורה עם הזוג הזה, כי הם נראו כמו שאנחנו אומרים, זוג יונים, ממש, שניהם הולכים, צעדים מדודים, לאט לאט, יש להם כל זמן שבעולם, התחלתי ללכת ככה לאט לאט אחריהם, הייתי צריך גם לעצור כמה פעמים כי הם נעצרו לנוח, הסתכלתי, זה היה נורא מעניין, כל אחד מהם החזיק בקבוק מים, הקטנים האלה, זה קרה כל פעם בשביל לשתות, ואני, אני לא ספרתי, אבל לפחות היו 3-4 פעמים שראיתי, כי הייתי איתם בערך 10 דקות בערך, מעקב כזה, כל אחד, מדי איזה 2-3 דקות, פותח את הבקבוק, ומושיט לשני את הבקבוק שהוא החזיק. הזקנה נתנה לבעלה, והזקן נתן לאשתו את הבקבוק שלו. רוצה לשתות? רוצה לשתות? אתה צמא? אני הייתי בהלם. אני תראה מה זה. כל כך אכפת להם, כל כך חשוב להם, ושניהם ככה באים בימים. תענוג. תענוג. משהו מחיה אותם. יש איזה משהו שמחזיק אותם בחיים, והם צעירים. בקטע הזה הם צעירים. זה כמו חבר'ה שעכשיו משתתחים. דואגים אחד השני, שואלים כל כמה דקות, אתה רוצה, אתה צריך. זה היה משהו. כי כנראה יש ביניהם משהו מאוד מאחד, מאוד מחבר, שהיה משמעותי בחיים. גם אנחנו צעירים, לא בגיל הזה, אבל צריכים לבחור יעד משותף שעליו רצים לאורך כל הדרך. יש עוד דבר חשוב, שאני חושב שאנחנו קצת, בגלל הרגילות שאנחנו חיים בה, אנחנו לא שמים לב. אנחנו מבני בניו של אברהם אבינו, ואנחנו קרויים יהודים, בשורש של יהודים, זה כמו שאומר התרגום, יונתן בן עוזיאל, על מעשה תמר. שם אומר התרגום, שכאשר יהודה אומר, צדקה ממני, כלומר מודה, אומר התרגום יונתן, שבגלל זה שיהודה הודה, על כן יקראון יהודאין על שמך. אנחנו נקראים יהודים. משום כל הרעיון שיש ביהודה. הרעיון שיש ביהודה, זה זה להודות. הפעם מודה את השם, כי ילדתי לו ארבע אבנים. שורש שלו זה הודעה, להודות. למעשה, אנחנו יהודים, כי נולדנו לאם יהודיה, ואנחנו יהודים. יש שאלה שמעסיקה אותי לא מעט, האם אנחנו מבינים את המשמעות של השייכות לעם היהודי? האם בדקנו איזה היבטים מתוך המסורת, המנהגים שיש בעולם היהודי? יש רבים. ואני לא מדבר על חילוקי הלכות בין עדות. יש מנהגים שהם משותפים לכל העדות. לדוגמה, אמונת חכמים. כבוד רבו. אין בזה חילוקי דעות. תלוי מי הרב. אתה הרב שלך זה, תכבד אותו. אתה הרב שלך פלוני, תכבד אותו. כבר, אין חילוקי דעות בעניין, יש שינוי בדמות. עד כמה אנחנו לוקחים מנהגים משותפים לכולם, הנהגות משותפות לכולם, שהן משמעותיות לנפש שלנו ושל ילדינו, ומטפחים אותם בתוך הבית והמשפחה. עד כמה זה מעסיק אותנו? עד כמה אנחנו אומרים שאנחנו מדברים הרבה, אנחנו מתושבי חברון, ארץ ישראל וכדומה, אנחנו מדברים הרבה על העניין הזה. השאלה האם באופן מעמיק אנחנו בבית, הבעל והאישה, עשינו עבודת שטח פנימית עמוקה. מה זה? יש פה מי שבאהבה רבה קשור להר הבית ועלייה להר הבית. זה בתוך הבית. זה אווירה בבית. זה משפיע על הבית. וזה צריך להיות למשל אישיו, זה נושא משמעותי ששני בני הזוג צריכים להמשיך ולבנות עליו. לדוגמה, אין סעודת שבת שלא מוזכר בית המקדש. אין שיחה ביום יום שלא מוזכר בצורה כלשהי בניין המקדש. אין מצב שבני הזוג ידברו בינם לבין עצמם, פעם שכבר אמרנו, בזמנים הידועים שנקבעו או שזה... שלא חושבים על מה, על, רגע, מה אנחנו עושים עוד כדי לקדם את רעיון בית המקדש. אם זה בתוך הבית, אם זה בציבור, כבר זה משהו משמעותי, רציני, זה מחבר בצורה מדהימה, כי זה מוסכם על שני הצדדים. לסיכום, אנחנו חייבים, על מנת להיות זוג שבונה את חייו, לבחור מטרות משותפות משמעותיות, ממש משמעותיות, שעליהם בני הזוג מחוברים ועובדים ומתקדמים. וזה דבק חזק מאוד. דבק שלא נותן להפריד. כי המטרה הזו והשיתוף הזה הרעיוני כל כך עמוק בנפש, ששומר את הנפש הזו מחוברת עם כל מה שבאי. כי תמיד יש את המקום החם, האהוב, הרצוי, המשותף, בשעת משבר לחזור אליו. ולא גידול הילדים. זה נחמד, זה יפה, יש לו משמעות, אבל זה לא העיקר. כי צריך לזכור, בני הזוג מתחילים את חייהם בלא ילדים. ומסיימים את חייהם בלא הילדים. יש ילדים, נכון, הם חיים. אבל הם לא איתך. מי שיכול להיות איתך זה אשתך או בעלך. זהו. זה אתם, שניכם. לכן ידוע כבר האמירה לא כל כך נחמדה, אבל הורים יכולים לגדל 10 ילדים, ו10 ילדים לא יכולים לגדל הורים. זהו. יש הורה, צריך עזרה, אני זה יכול, זה לא יכול, זה פה, זה לא יכול עכשיו, הוא עובד, זה מתחיל העניינים, עושים תורנויות. קיצור, בסוף משיגים פיליפינים. זהו. אבל ההורים אף פעם לא ייקחו פיליפינים לטפל בילדים. זהו. כי האדם מתחיל ללא הילדים ומסיים את חייו. עם אשתו, עם בת זוגו או עם בן זוגה. זהו. הילדים לא בעסק. הם התחתנו, הקימו משפחות וזהו. אז אם ככה, צריך לבסס את מה שבאמת נשאר כל הזמן. שזה האישה והבעל. זה הרעיון שצריך לחשוב עליו מאוד. אז אם ככה, על מנת להגיע למצב הזה, שבו אנחנו בתוך בית בונים ומחצים משמעות, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו קצת אחרת. אם אנחנו מדברים על אחריות, על תפיסת אחריות, אנחנו יודעים שמי זה בדרך כלל תופס אחריות? מי זה הדמות שתופס את אחריות? בדרך כלל מדובר על אנשים שיש בהם כוח הנהגה. יש אנשים שמטבעם ככה יש להם כוח פנימי להיות מנהיג, והוא מיד תופס אחריות, אם זה בכיתה, ואם זה בעבודה, ואם זה בכל מקום. אנשים כאלה בולטים, שעוד תופסים את האחריות ומתחילים לנהל את העניינים. אני רוצה שנדע, אין אדם בעולם שפוי שאין לו את היכולת לתפוס אחריות. ואני אתן דוגמאות מאוד בסיסיות כדי להראות עד כמה זה כל כך פשוט. האדם הכי לא אחראי, כך אומרים עליו, הוא אחראי מאוד לעצמו כשהוא רעב. הוא דואג טוב טוב לעצמו. אדם שצריך לשתות, אז הוא אחראי לגוף שלו טוב מאוד והוא דואג לשתות. כלומר, יש תחומים שבהם הוא תופס אחריות, כי הוא יודע שזה יעלה לו ביוקר אם לא. זה יכאב לו. כלומר, האדם מטבעו יודע לתפוס אחריות. זה אחד. שתיים, בעצם הציווי לאדם הראשון שיישא באחריות, הוא שורש כל המציאות. זאת אומרת, ניתנו בו כוחות לשאת אחריות. אז אף אחד לא יכול להתחמק ולהגיד, אין לי את זה. יש לך את זה. כמו שאתה דואג לראות טוב כשאתה יוצא לאיזה בילוי, של אירוע, שמחה, בר מצווה, ברית, חתונה, מפגש חברים. אתה דואג לעצמו, אז יש לך אחריות. לכן, אם ככה, הבנו שאם אנחנו כבר חברים, אוהבים, רואים אהובים, אם אנחנו כבר למדנו להיות אנשי צוות, אם למדנו כבר לבנות יחד חיים, הגיע השלב הרביעי שאנחנו במדרגה של נשיאת אחריות. ובמילים אחרות, יש בבית שני דמויות שאנחנו קוראים להם אבא ואמא. ואנחנו יודעים שאבא ואמא למעשה הם המנהיגים של הבית. ובמילים אחרות, יש לנו ממלכה קטנה. מלך ומלכה שגרים בבניין פלוני, מספר פלוני. זה הממלכה שלהם. והבעל הוא המלך והאישה זו המלכה. וכך צריך לראות את הדברים. כלומר, אם בן הזוג שלכם נמצא בראש סדר העדיפויות שלכם, אז אנחנו בדרך להפוך למלך המלכה. ולמה? אתן לכם דוגמה. לא מזמן הייתה לי איזו פגישה מאוד מאוד מעניינת עם בני זוג, שהגיעו אולי לייעוץ. תשימו לב עכשיו, אמרו לי כך, אנחנו אוהבים זה את זה, ומרגישים חברים טובים. תראו את האבסורד. למרות זאת, הם אומרים שהם מרגישים שאין להם ברירה אחרת, אלא להתגרש. אופס. למה? בשביל שאין ביניהם שום תחושת קרבה משמעותית, או שייכות מיוחדת. טוב להם, הם מסתדרים, הכל בסדר. אבל זה לא זה. כלומר, השאלה שכולנו שואלים, אם אתם אומרים שאתם אוהבים אחד את השני ואתם רוצים להתגרש, אז אין שום דבר אחר שמהווה בעיה, כי זה נראה לא מסתדר פה. משהו פה חסר. טוב, עושים בדיקה, ואז האישה מודעה, וזה דבר שהכי אמרה לי, קצת מפריע לי. השתמשה במילה קצת. מה כל כך מפריע לך? אני אגיד לך. בן הדוד של בעלי, גר איתנו חצי שנה האחרונה. הוא זרק אותו מהבית, דירה שכורה, לא לשלם, הוא סטודנט, בקיצור, גר אצלנו בבית. היא מרגישה שמאז שהוא הגיע הביתה, בעלה דואג לו יותר מה שהוא דואג לה. זהו. הלאה. בוא נמשיך לברר. פונים לבעל ואומרים לו, תגיד לי, אתה שמת לב שמרכז חייך הפך להיות הבן דוד? ואז הוא אומר, אני אגיד לך למה, אז זה לא בגלל שלא רציתי להיות עם אשתי, אבל יש לי תחושת נאמנות ואחריות כל כך, בגלל שהוא כל כך צעיר והוא צריך עזרה וההורים שלו לא יכולים, אז לא יכולתי להכניס את אשתי גם לתוך המעגל הזה, למרוב זה דאגתי רק לו באמת. יופי. כלומר, למעשה, זו מציאות שיכולה להיות לא רק עם בן דוד, זה גם יכול להיות עם הורה בבית, זה יכול להיות גם עם בעל חיים. שמישהו בבני הזוג הביא הביתה, אחד אוהב צפרדעים, השני אוהב לגדל כלבים, השלישי אוהב לצייר. כן? יש לו איזה מין תחביב, יש לו איזה משהו שנמצא בראש סדר העדיפות שלו. ואז הוא משקיע את כל כולו, דאגתו, מחשב אותה ושם. ברוך אתה אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה בדורה. אני אספר לכם סיפור. אני אשמיד את השמות. בישיבה תיכונית אחת, הייתה לי שיחה עם ראש הישיבה, לפני 5-6 שנים, לא, יותר, 7 שנים, ושאלתי אותו, מה הוא עושה כאשר יש מצב שאחד מהאנשי הצוות לא מסתדר? הוא מתלונן לתלמידיו, תלמידיו מתלוננים עליו, מה הפתרון שהוא חושב עליו? הוא אמר לי, תשמע, לא, אני לא צריך לחשוב הרבה, היה לי דבר כזה. אמרתי לו, ו? אמר לי, זה פשוט. אחרי שראיתי שעוברת תקופה ותלונות הדדיות, קראתי לו אליי, אמרתי לו, תשמע, יש לי שאלה אחת. לא מעניין אותי כל מה שאתה עושה, אתה מכין, לא מכין, אתה, איך אתה עומד בכיתה, אתה כן יושב בכיתה, אתה משתף, לא מתעסק בדידקטיקה. שאלה אחת. כשאתה גומר את העבודה בישיבה, ואתה הולך הביתה, מה אתה עושה בבית? יש לך איזה תחביב? הוא מספר לי שהוא שאל אותו את השאלה הזו, אור עיניו, הוא התחיל לספר לו בהתלהבות, שהוא אוהב לגדל צמחים מיוחדים, הוא בנה חממה בחצר שלו, והוא מגיע הביתה, והוא יושב שם שעות, והוא חוקר ולומד ומטפל, וכל עציץ ופרח וצמח, הוא נתן לו לזרום עם זה 20 דקות, חצי שעה, ראה שהבן אדם פשוט חי, צומח, מאושר. אמר לו, ידידי היקר, ממחר יש מגמה חדשה בישיבה, ביולוגיה. אתה המורה? תודה. זהו. החליף לו את התחום. פתחו מגמה ביולוגיה. מצאו מורה מחליף, לקח את זה תקופה, ראש הישיבה נכנס לכיתה, שהתארגנו, זהו. בהתחלה, רישום תלמידים, אפס. תלמידים לא רוצים לבוא. מכירים את המורה, יש לו סטיגמה. המורה לא ויתר. בנה חממה, התחיל לעבוד בישיבה, תלמיד אחד הציץ, נפגע, נכנס, עוד אחד. אומר ראש הישיבה, אחרי 3 שבועות, המגמה הייתה המבוקשת ביותר בישיבה, מלאה עד 0 מקום, תשבחות מפה עד שנה הבאה. המורים, התלמידים על המורה, המורה על התלמידים. והוא אותו בן אדם. כלומר, למעשה, איפה שהוא השקיע את מירב ענייניו, שם הוא נמצא, וזה בא על חשבון כל דבר אחר. כאשר בן זוג יש לו איזה משהו שכל כולה שקוע בו, בוודאי שזה יפגע הראשון באשתו. אז אם ככה, במערכת משפחתית אני קורא לזה משולשים. מה זה משולשים? הבעל דואג לאחד מבני המשפחה יותר מאשר דואג לאשתו. מעשה הוא יוצר משולש. למה? האישה מרגישה שהיא לא נמצאת בעדיפות העליונה אצלה. ואחד האתגרים הגדולים ביותר בחיי הנישואים, ובפרט אצל נישואים טריים, הוא לסלק את המשולשים האלה. כי האישה צריכה להיות היחידה בעולם. הדבר שאליו אני חושב דואג כל כולי אצלו. יש אמירה ידועה בחסידות, כמדומני בעל התניא, לא בטוח, שאמר במקום שמחשבותיו של אדם, שם הוא נמצא. בפסיכולוגיה עושים שימוש בתפיסה הנפשית הזו, יש דבר שנקרא דמיון מודרך. לוקחים, מדברים עם האדם, מבררים איזה מקום או איזה מצב שהוא זוכר, שישרה אליו, נינוחות, שלווה ורוגע, ומתחילים לבקשים ממנו שידמיין לאט לאט את אותו מקום. ואני עשיתי את זה כמה פעמים, וזה פשוט מדהים. אנשים יושבים אצלי בבית, או לא משנה איפה שאנחנו נפגשים, ויכולים לתאר לי, ואתה רואה שהם חיים, את הטיפות של מי הים שפוגעות להם בפנים, ומרגישים את המליחות ואת הרוח, וזה הכל דמיון, הוא אצלי בבית, או באיזה חדר באיזה מקום. זה לא יאומן. כי שאדם חושב שם הוא נמצא. לכן, הפרידה ממשפחת המקור, מהבית, בית אבא ואמא, וההצטרפות המוחלטת אל ברית של נאמנות עם בן או בת הזוג, זו משימה לא קלה. כבר דיברנו על זה. זה קשה. אבל בכל זאת חשוב מאוד לעמוד בה. משום שרק אז נוצר קשר חזק ויציב. אין משולש, יש קו אחד. שבשני הצדדים שלו אוחזים הבעל והאישה. אין אף גורם אחר. לכן, הבעיה הזו היא מוכרת ליהדות, ולכן חז"ל, כשהביטו על הנקודה הזו, הסתכלו בתורה. כשהסתכלו בתורה ראו שבין יוצאי המלחמה נאסר על מי שהרס אישה לתת למלחמה. כל מי שהרס אישה ישו לביתו. למה? כי גם אם הוא יהיה בשדה הקרב יפה ראש שלו, אצל הרוסתו, הוא מסכן את כולם. וגם אדם כשהוא כבר ניסה, אומר את התורה נקי לביתו השנה. למה? כדי להסיר כל דבר שלא יהיה. אין שום דבר משותף חוץ מבת הזוג. כלום. כל מה שהיה צריך להוריד. לכן השנה הראשונה למעשה היא שנה קריטית בקטע הזה. והיא שנה קריטית כי יש הרבה זוגות שכל שבת זה סיפור בפני עצמו. אצל מי השבת? אצל אמא שלך? אצל ההורים שלי? היינו שם בפסח? לא, היינו שם בראש שנה. כן, זה כל ש... במיוחד בשבתות הראשונות. כי האישה עוד לא יודע בדיוק איך לבשל, היא חוששת, היא יודעת, אבל היא חוששת. לא רוצה להתפדח. ומחפשים לחזור כל מן הביתה. למשולשים, לפינות האלה ששם יותר טוב. יש הרבה כללים ביהדות שנותנים לנו תובנה עד כמה חשוב להגיע לתפיסה הזו שחוץ מאשתך אין אף דמות נוספת ששואבת אותך אליה. או אותך גם כן אליה. חלק כמו שאמרנו, התורה פותרת אדם משירות בצבא. יותר מזה, בהלכה, אנחנו יודעים שאדם שנוסע לחוץ לארץ, או למקומות רחוקים אפילו בארץ, בשנה הראשונה צריך לצמצם את הנסיעות למינימום, לפי ההלכה. אלא אם כן, אשתו הרשתה לו. כי הוא חייב להיות עסוק איתה. הוא חייב לבנות את הקשר איתה בלבד. אין גורם אחר נוסף שיפריע. כלומר, התורה אפילו אומרת על זה בפסוק מפורש. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. ודבק באשתו. לא בשביל דבר אחר. כי זו סכנה. סכנה ביסודית למשבר בתוך הבית. לכן כשבני הזוג הופכים להיות מלך ומלכה, הם למעשה יוצרים ברית יציבה וחזקה, כי אנחנו יודעים, גם היה נהוג בימי המלכים, שעל מנת ליצור שלום ויציבות באזור, אז אנשים היו נשיאים מבנותיהם למלכים שכנים. זהו, זה נהיה משפחה. גמרנו, זה יציב. אין יותר שום דבר. אין מתחים, אין כלום. הכל בתוך המשפחה. לכן, בני זוג צריכים למנוע כל מכשול אפשרי, כדי להיכנס ולפגוע בקשר שביניהם. ובקיצור, בן הזוג צריך לעמוד, או בת הזוג, צריכים לעמוד בראש סדר העדיפויות, ופה אני אומר משפט קשה. אין מקום לפשרות. אין. אם יש לו עלינו אבא ואמא שזקוקים לסיעוד, וזקוקים לעזרה לו עלינו, בוודאי שזה מוכר שבן הזוג מקבל ומסכים. אבל כשזה נעשה לאורך זמן, זה כבר מתחיל להיות קשה. ופה צריכים לעלות הנושא ולקבל רשות, ולא לקבוע את זה כעובדה. כי באותו רגע הקערה מתהפכת. במקום לקבל גיבוי, חיזוק, עידוד מבן או בת הזוג, יש לך קושי עם ההורה שלך, נפשית, ועם בן הזוג שלך בבית. כי גם אצלו הוא הפך להיות משהו שולי. אז בהתחלה הוא לא יגיד כלום, אבל לאט לאט זה יתבסס, ולאט לאט זה יצטבר. ומספיק שיקרה משהו וזה יצא. ואז אנחנו נמצאים בבעיה מיותר. לכן, כשזוגות נשואים נתקלים בבעיות ביניהם, בעיתים קרובות הן נוצרות בגלל משולשים. תבדקו, תראו. משולשים גם יכולים להיות ילדים. שמשקיעים בילד מסוים מהבית, או בילדים בכלל, יותר מאשר באישה. הפעל בא הביתה, הדבר משהו שהוא דואג, למי? לילדים. מה שלומכם, מה? אשתך בבית. היא לא מעניינת אותו. הוא פונה לילדים. מה הוא אומר לי אשתו? מיד. את סתם, מישהו פה. כלומר, צריך מאוד להיזהר מהדברים הללו, כי הם קרובים, הם מאוד קרובים, הם נראים אפילו נחמדים. מה את רוצה? זה ילדים שלנו. כן, כן, ילדים שלנו. נכון. אבל בלעדיי הם לא היו. איפה אני? איפה סדר העדיפות פה? קנית אותם, מצאת אותם בשוק? אני המקור. אתה זורק את המקור והולך עם משהו שבא אחר כך. כל הכבוד, נכון? יפה? טעית. לכן, כשבני זוג מביאים ילדים לעולם, האתגר הוא לנסות ולהימנע להכניס את הילדים למשולשים האלה. אותו דבר אישה. פירושו של דבר, נגיד את זה בצורה קיצונית, אני לא מדבר על תינוקות. תינוקות, גם הבעל מסכים שאתה לדאוג להם. אבל ברגע שילד כבר גדול, ויודע לדאוג לעצמו, שהוא יכול, יש לו סבלנות קצת, הוא יכול להמתין, צריכים לדעת שהצרכים רוחניים, פיזיים, של בן או בת הזוג, קודמים לצרכים של הילדים. רבותיי, מה שהבעל צריך או האישה צריכה, זה קודם לכל צורך אחר של הילד. הילד גדול, ימתין. ילד גדול כבר אנחנו יכולים להגיד עליה בגיל 3. אפילו בגיל 2. רגע. עכשיו אבא קורא לי, אני אקח שלא. אני אגיד לו, בא לי, אני באמצע טיפול בילדה, בילד, אני... טוב! אבל לגשת, ולהגיד, אני עם הילדה. איזה יופי. ומה אני? מה הייתי? לגשת, להסביר, בדרך כלל זה יעבוד. בדרך. לכן, אולי אני אתן עוד דוגמה. יש עוד משולש שאנחנו לצערנו נתקלים בו הרבה, זה משולשים שהם לא מורכבים מבעלי חיים או מבני אדם. זה משולשים מדומם. מחשב, אינטרנט, טלוויזיה, ספרים, חצר, גינה, כל מיני תחביבים כאלה שאנשים אוהבים. ואת כל כולם משקיעים שם. זהו. ואז זה אותו דבר. כלומר, כל דבר שממעט את החשיבות של בן הזוג ומוריד אותו מתחת למקום הראשון, בסדר העדיפות, זה משולש. זהו, הכנסתי גורם שלישי. גלגל שלישי בעגלה. לכן זה משולש. ולשים לב, זה קל מאוד בזיהוי. ברגע שאצלי בראש יש משהו יותר חשוב מאשתי, או אצלי האישה, משהו יותר חשוב מבעלי, זהו זה. אני נפלתי. אני הולך לאבד. זה קל מאוד לזהות ולעצור. לכן בני זוג צריכים לעשות בדיקה מעמיקה ומקיפה, לבדוק מהם המשולשים שיש בחיינו. וזה קשה ביחד, אין בעיה. כל אחד לוקח דף, כותב מה קשה לו, מה הוא חושב, שהוא נמצא במספר 2. ותחליף תקים כרגיל, כמו שאנחנו רגילים, ותראו. ואז אנחנו כבר יודעים בדיוק מה מפריע לבן הזוג. מה גורם, מה אני פה עושה, שהפכתי אותו למספר 2. ולעצור. כמו הדרך הפשוטה, זה לשאול. אבל אם קשה לשאול, או קשה להסביר בשאלה כזו, לכתוב. אבל רק שאנחנו עושים את זה, אנחנו תופסים אחריות על הבית, על המשפחה, על עצמנו. הולכים להיות מלך ומלכה. אבל היום אנחנו סיימנו למעשה את השלב הרביעי בצעדים, בניסויים נהדרים, יהי רצון שנצעד נכון. ואיך אמרנו פעם, איך קראו לו? ניל אמסטרונג, זה שהיה לירח, שכחתי את שמו, אמסטרונג, אז לא זוכר. אמר, זה צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות, זה צעד קטן רק לגבוע את הממד הזה, שהאדם, בעלי, אשתי, הם האדם הראשון בכל העולם כולו. והם מספר אחד, היו אחד לפני השידוך, נשארו אחד תוך כדי החיים המשותפים, ויהיו אחד לאורך כל החיים. שום דבר אחר לא ייכנס בתוך הדבר הזה, בתוך הקשר הזה. אין אחד, אחד א', אחד ב', אין, יש אחד, יש שתיים, שתיים א', שתיים ב', שתיים ג'. אחד זה אחד, מוחלט שלם. לכן, אחד הוא תמיד שלם. הוא לא זוגי, הוא לא כפול, כלום, הוא אחד, הוא עצמו. וזהו, אין אותו. קשר כזה הוא זה שבונה את הבית לנישואים מאושרים, ורצות שאכן נקדם את מה שצריך, ונשתלם במה שצריך, ונבנה בדיוק כמו שצריך. ערב טוב.